שבת שלום וברך לכם, למאזינים כולם, לכל עם ישראל כולו, עם ברכת שנה טובה ומבורכת, כתיבה וחתימה טובה.
כתיבה וחתימה טובה, מראש מברכים את הרב, אני מנצל את ההזדמנות יחד עם המאזינים, ודאי נברך את הרב שוב, חזק וברוך, בשנה הזו, כמו בשנה הבאה, בעזרת השם נמשיך להגדיל תורה ולהדירה. כבוד הרב, אנחנו נפנה לשאלת המאזינה הראשונה, אורה מירושלים.
שלום, שלום כבוד הרב.
שלום גברת.
שלום, שלום וברכה.
שלום. יש לי שאלה, אני אוהבת חפצי נוי, ובבית יש לי על הרצפה, זה מונח על הרצפה בכל מיני מקומות בבית, דמויות של חיות בחפץ נוי כזה. זה דברים יקרים, גדולים ויפים, זה לא דבר פשוט. שאלה אם זה בכלל מותר לשים את זה בבית.
מה הכוונה חיות, כגון מה?
יש לי כמה כאלה שבדמות סוס, בדמות חתול כזה, הכל צבעוני ויקר, זה לא...
זה עושה לכם כאלה. טוב? זה, זה משמח אתכם? זה...
תראה, אני אוהב את הדברים האלה, אבל אם זה אסור בבית, אז אני אזרוק את זה, השאלה,
אין,
אני לא יודעת.
בואו נסביר את הדברים. אין בזה אסור ומותר, אבל יש בזה רצוי ולא רצוי. אסור ומותר, אסור רק דמות ארבע חיות שיש במרכבה, שזה אריה, שור, נשר, אדם. ובבת אחת, אריה, שור ונשר, אסור. דמות אדם בולטת, גם כן אסורה. אבל שאר מיני חיות, זה לא בגדר האסור, אלא רצוי ולא רצוי. חיות ובהמות טהורות, עופות טהורות, מותר ואין שום בעיה. אבל בהמות לא טהורות, בעיקר הטורפות או המביעות זעם ואכזריות, זה גורם לא טוב לנפש של האדם. אז אין בזה אסור מותר, אני מדגיש, אבל יש בזה רצוי ולא רצוי. אז אלה שהם רוב העולם שרואה אותם, נכון, יכול להיות שהוא מתפעל מזה, אבל זה מביע איזה זעזוע או רתיעה, זה אומר שזו חיה אכזרית, חיה לא טהורה, אז לא כדאי. אז אפשר להצניע אותה בחדר שלא נכנסים ויוצאים שם ולא נמצאים שם רוב שעות היממה. אבל חיות שהן טהורות או דמויות חיות טהורות, אין בזה שום בעיה. תודה רבה.
תודה רבה.
תודה למאזינה, ואנחנו עם מאזין נוסף. שלום לך, משה מירושלים.
שבת שלום, כבוד הרב.
בכל רב בבקשה.
שבת שלום ומבורך.
בואו נראה, רציתי לשאול בקשר לברכת מעין שלוש ובורא נפשות, אחרי שאוכלים איזה אוכל.
כן.
אם הרב יוכל להסביר, מתי צריך לברך את זה, את הברכה הזאת של מעין שלוש ובורא נפשות, ועל מה השיעור?
אז נתחיל עם השיעור. השיעור הוא כל שאכל כזית, קרי 27 גרם, אבל כדאי לאכול 30, מפני שלא מצטרף מה שנדבק בחניכיים, או בתוך הלחי, או בחך. אלא אני צריך שייכנס לגרון נטו 27 גרם. אז מכל המינים כולם, אדם אכל בשר 27 גרם, ביצה, גבינה, כל דבר שהוא אוכל מוצק, או פרי שאינו משבעת המינים, או ירקות, או כל תבשיל שהוא מוצק, אכל 27 גרם, מברך אחריו, בורא נפשות רבות. אכל משבעת המינים, שזה תמר, זית, גפן, תאנה ורימון, כמות של 27 גרם, צריך לברך על העץ ועל פרי העץ. ואם זה פירות הארץ, על הארץ ועל פירותיה. פירות שהוא מסופק בהם או שהם חוץ לארץ, על הארץ ועל הפירות. שתה רביעית יין. רביעית יין, 86 גרם יין, יכול להיות מזוג, אבל שברכתו בורא פרי הגפן, מברך אחריו על הגפן ועל פרי הגפן. אכל מזונות, שיעור של 27 גרם, וכאן יש חילוקי מנהגים בין האשכנזים לספרדים. דעת המגן אברהם והאשכנזים נוהגים כמותו, שהמילוי של העוגה מצטרף לעוגה עצמה, וכל שאחת ה-27 גרם כולל, אתה מברך על המחיה. אבל דעת הרב חידה ומרן, מרן השולחן ערוך, הרב חידה, ורוב הפוסקים הספרדים, שהמילוי אינו מצטרף, אלא המעטפת. כלומר, בורקס אחד בינוני היום, בהחלט יש בו קרוב ל-50 גרם, ומברך עליו על המחיה ועל הכלכלה. עכשיו, מה קורה כשהתחייב גם וגם? אז אם אכל מכל מין ומין שהזכרנו, כזית מכל מין, כלומר אכל מזונות כזית, שזה 27 גרם, ואכל פירות העץ של פרי שבעת המינים כזית, וגם שתה יין רביעית, מברך ברכה אחת שכוללת את שלושתם, את נוסח הברכה. אכל רק שתיים, התחייב רק משתיים מהם, מזכיר שתיים מהם. אחד מהם, אחד מהם. אבל אכל כזית מזה, וחצי כזית מזה, את החצי כזית מזה לא מזכיר, אלא פותר את הכל בברכה אחת. עכשיו, מה קודם למה? בורא נפשות או על המחיה? על המחיה תמיד קודם לבורא נפשות. אלא, שאם אכל אדם מיני פירות או מיני ירקות, שהם גידולי קרקע, והוא רוצה לברך על, הוא צריך לברך עליהם בורא נפשות, ולעומת זאת אכל על המחיה או כל דבר אחר שצריך ברכת מעין שלוש, אם יקדים את ברכת מעין שלוש, יצא ידי חובה בבורא נפשות. למה? כיוון שבתוך ברכת על המחיה יש שם את הנוסח ועד תנובת השדה, ותנובת השדה זה כולל פירות וירקות שאינם משבעת המינים, אז הוא לא יכול לברך אחר כך בורא נפשות, או שנכנס למחלוקת. אבל אם אכל בשר או אכל קציצה, דג, או ביצה, או גבינה, שזה לא תנובת השדה, אז הוא מקדים את על המחיה, ואחריו בורא נפשות רבות. הוא הדין עם שתה רביעית, וצריך לברך בורא נפשות רבות על שתייה. שתייה, כמובן משקאות קלים או מים, אז מברך כן על המחיה בתחילה, כיוון שהשתיית המים אינה בכלל תנובת השדה. תודה רבה.
תודה לשואל משה, יישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עם מאזינה מירושלים, שלום לגברת זוהרה.
כן, שלום לרב.
בכל רם גברת.
שבת שלום.
שבת שלום וברך. אני אישה נכה וגם מבוגרת, אני עם כיסא גלגלים, ואני רוצה ללכת לראש השנה בבוקר לבית כנסת, לא בערב, ורק בראש השנה היום. יש לנו מעלית, אני מניח לעוזרת שלי שתדליק את המעלית, שתפתח את המעלית ותריד אותי לבית כנסת, שאפשר להשאיר המעלית 4 ימים דלוגה, יישרף לנו את המנוע.
את רוצה ללכת לבית הכנסת והמעלית שלכם היא אינה מתוכננת על פיקוד שבת?
היא מתוכננת לשבת, אבל צריך להדליק אותה מיום רביעי עד מצאי שבת.
ולמה אי אפשר לעשות את זה?
מה?
אז הכי טוב לעשות כך שביום רביעי להפעיל את זה על מעלית שבת, ואז תוכלי להשתמש. הרי לצורך זה עשו מעלית שבת, כדי שמי שאינו יכול וחייב להשתמש במעלית, לא יצטרך להפעיל את המעלית בשבת או בחג.
אז זה לא יקרה שום דבר, 4 ימים דלוגה, אולי יורדת, אולי יורדת.
אני לא חושב שצריך להיות בעיה, כדאי להתייעץ עם החברה המפעילה את המעלית, שתמצא לזה פתרון. תשאלי אותם, ואני מקווה שהכל יהיה בסדר. אפשר יהיה להפעיל אותם מעלית שבת. זו הדרך הטובה ביותר. שתהיה בריאה ורפואה שלמה, בשנה טובה ומבורכת.
שתהיה רפואה שלמה ושנה טובה, כמו שכבוד הרב אומר, יישר כוח. ואנחנו עם אילן מבית שמש, שלום לך אילן.
שלום עליכם כבוד הרב, תזכו
שלום, לשנים. שלום, שבת שלום.
שבת שלום, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.
שלום, תזכו ותחיו ותרוק ימים ושנים.
אמן וכן, למור הרב, מותר לאבא לשבת לבן, הבן השלישי שלו? זאת אומרת, הוא עכשיו בבן השני סנדג, והוא רוצה לשבת לבן השלישי סנדג, זה מותר?
מותר בהלכה, אמנם הרמה הביא סברה, שאין לשבת על שני ילדים, הסיבה היא משום סיבה אחרת, הסיבה היא שכתבו בספרים, הראשונים עוד נתנו רמז, שהסנדג נהיה עשיר, שנאמר, ישימו כתורה באפיך וחליל על מזבחיך, הוא בחינת הסנדק ובחינת מזבח, שהאדם נמצא התינוק. מה כתוב אחר כך? ברך אדוני חילו ופועל ידיו תרצה. ברך השם חילו, הכוונה תברך לו את הממון. הגאון הנודע ביהודה כותב, הרבה פעמים ישבתי סנדק ולא נהייתי עשיר. אז הסיבה שהרמה כתב שלא ייתן לאחד פעמיים כדי שאנחנו רוצים שעוד אחד יתעשר. מאיפה למדנו? שהקטורת הייתה מעשירה. קטורת בבית המקדש, כהן היה עושה קטורת. ולא הכהן הגדול, אלא כל כהן שלא הקטיר, היו עושים פייס, מי מפיס, מי שלא הקטיר, חדשים לקטורת, בואו ואפיסו, כך אומרת המשנה. כלומר, היה יוצא כרוז בבית המקדש, פעם בבוקר, פעם בערב, חדשים לקטורת, מי לא הקטיר קטורת מעולם, בואו ואפיסו, תעשו פייס ונראה מי יעלה בגורל, והוא היום יקטיר. מדוע? זה שמקטיר נהיה עשיר. עכשיו דימו את זה לסנדקאות, וזה דעת הרמה. אבל חלקו על זה כל האחרונים, והאחרונים כתבו שמותר לתת כמה פעמים, כמה מילדיו לאותו אדם, לא משנה אם זה סבא או זה רב או כל אדם אחר, יכול לשבת כמה וכמה פעמים סנדקאות, ואין בכך שום חשש. אז שיהיה לכם בסימן טוב, מזל טוב, והכל יעבור למשרים בשלום.
אנחנו שאלה מהפורום שהגיע כבוד הרב, ולמאזין שואל לגבי החלפת תפילין רבנו תם. שואל המאזין, בבית הכנסת שבו הוא מתפלל, רוב הציבור נוהג להחליף לא במתכוון, אלא באופן אקראי, מיד לאחר תפילת 18, האם כך ראוי לעשות, להחליף תפילין רש"י ברבנו תם, לפני חזרת השץ.
האמת שתלוי, הכל תלוי בקצב התפילה ובאריכות העמידה וגם בכוונה בתפילה. העיקר יותר מתפילין של רבנו תם צריך להתפלל בכוונה, ואם זה יפריע לו לכוונה או בגלל זה הוא מזדרז כדי לחלוץ את התפילין ולהניח תפילין של רבנו תם, יצא שכרו בהפסדו. לכן הראוי ביותר לקראת אשרי ישוב ביתך, שאז יחליף את התפילין ויספיק ואתה קדוש של הובה לציון, שהתפילין של רבנו תם יהיו עליו. ואם גם זה הוא יודע שהוא לא יכול להזדרז ולעשות, אז מיד אחרי סיום ואתה קדוש, קדושה של הובה לציון, יחליף את התפילין ולא בזמן אחר. בכל אופן, לא להפסיד לא קדיש ולא קדושה, על חשבון הנחת תפילין רבנו תם.
תודה רבה לרב, יש הכוח לשואל. אנחנו עם שאלת מאזין מרחובות, שלום לך, שילה.
שלום, שנה טובה.
בכל רם, בבקשה.
שלום ושנה טובה.
שלום רב ושנה טובה ומבורכת.
רציתי לשאול בסעודה, שמביאים יין ומברכים עליו הגפן. אחר כך מביאים עוד יין משובח, שיותר משובח, ומברכים עליו הטוב האמיתי. ואם אני מביא יין שיותר משובח מזה שמברכים עליו הטוב האמיתי, אז מה אני מברך עליו?
יש כמה דעות, אתה שואל אם פעם שלישית הביאו לי... כן. שלוש סוגי ינות.
כן.
יש דעות שונות בפוסקים. יש מי שאומר שעל כל שינוי טעם מברך, ויש אומרים לא, שרק פעם אחת אנחנו מברכים הטוב והמיטיב. והאמת שכדאי לא לעשות כן, אלא רק פעם אחת לברך הטוב והמיטיב, ולא לעשות כן כל פעם ופעם. כי נכון שמעיקר ההלכה מברכים הטוב והמיטיב על שינוי טעם ביין, אבל די בפעם אחת, ולא נכון לעשות יותר מפעם אחת. נוספת. תבורך מן השמיים.
תודה, תודה למאזין השואל, וישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עם, שוב מאזין מירושלים, בבקשה. הגברת רחל, סליחה, מאזינה מירושלים.
שלום, כבוד הרב, שנה טובה.
שלום.
חתימה טובה. קודם כל, תודה על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל בנושא המקוואות. יש לי שאלה, בעלי נכה, אנחנו גורים בירושלים, אין שום מקווה של נכה לגברים. אנחנו עשינו ממש משאל מאוד גדול, וחבל שנמנע דברים כאלה. גם ביותו סנדק הוא לא יכל היה לטבול במקווה, וגם עכשיו לפני הימים הנוראים, וזה לא רק בעלי, זה כל ציבור הנכים הגברים, ורציתי לדעת מה אפשר לעשות.
אני בהחלט מסכים ומזדהה עם כל מה שאתם אומרים. לצערנו אנחנו בקושי מספיקים, ואני אומר רק באופן חלקי, לעמוד בקצב של הדרישה של מקוואות לנשים, שזה דאורייתא וזה מציל מעוון כרת. אבל גם הגברים אסור שיקופח חלקם. יש מקומות שהצלחנו גם לסדר גם בהתאם גם מקווה לגברים מצד שני, אבל זה תלוי ברשויות, יותר נכון המועצות הדתיות או אלה המופקדים על הרשות המקומית, שהם צריכים לדאוג לדבר הזה, וצריך שתהיה יותר מודעות. ואני הייתי מציע שלפנות לרשויות ולבקש שיתקנו את הדבר. אם היום יש חוק של נגישות לכל מוסד ציבורי, לנכה, וגם בתי כנסת, ברוך השם, היום יש מודעות בנושא הזה, לאפשר גישה של כיסא גלגלים לתוך בית הכנסת בצורה חופשית, אז בהחלט צריך גם לדאוג שגם למקוואות יהיה דבר כזה. האמת שאני לא בקיא, ייתכן שנמצא בירושלים איזה מקום שכן יש גישה, אבל כדאי, אני אשמח מאוד אם מישהו מהמאזינים יודע על מקום כזה שיעלה ויודע, אז זה יהיה לנו לברכה. אבל בהחלט צריך, לא רק בירושלים, אני יודע שהבעיה קיימת בהרבה יישובים שיהודים נכים רוצים להתכנס לטבול, ויש להם בעיה עם זה, אז בהחלט צריך להגביר את המודעות, ואני מקווה שהדברים יפלו על אוזן שומעת. תודה רבה, ושבת שלום ורפואה שלמה.
אמן, שבת שלום, תודה לשואלת, ושהכוח לכבוד הרב. כבוד הרב, לגבי שאלה מתקבצת, אני אנסה אולי לקבץ את כל השאלות שהגיעו בעניין אתרת נדרים. אחד השואלים שואל לגבי הנוהג שעושים בבתי כנסיות בימי שישי, שהמתירים, אלה שעומדים, האם ניתן לעשות את זה בערב ראש השנה, או עדיף, כמובן, הרב ירחיב קצת על האתרת
נדרים. האמת שזה מנהג היה בית אל, כיוון שהזמן שלהם היה מאוד מצומצם, אז הם תקנו שאותם העשרה או השנים עשר או חמישה עשר איש היו שם, ובית הכנסת הייתה מצומצמת מאוד, הם היו קוראים את ההתחלה ואת הסוף, גם את הבקשה וגם את התשובה. וזה היה מועיל, אבל כאן בערב ראש השנה, כיוון שאנחנו עושים, ויש כמה וכמה טעמים להתרה, כמו מי שיראה בספר שופר בציון או בספר של הסליחות, תרחם ציון, גם שם נזכרו כמה תקצירים והמקורות של עניין של אמירת ההתרת נדרים. שם בהחלט רצוי לכתחילה, אם אפשר, להושיב עשרה ממש. עשרה שיעשו התרה לכל הציבור, ושוב יתחלפו, עשרה אחרים יעשו לציבור השני. כי כתוב נידור בחלום, מה אומר? נידור בחלום צריך עשרה להתירו. והרמב"ן נחמני כתב שבאמת כך צריך לעשות. ואנחנו לא יכולים לדעת, הרי ההתרה הזו שנעשית בערב ראש השנה וכן בערב יום הכיפורים, היא התרה כללית על כל מיני דברים שנשכחו מאיתנו, או דברים שאדם לא שם לב ולא התייחס להם. ייתכן שחלם איזה חלום, ייתכן שהוציא איזה כללה מפיו, ייתכן שהתחייב נידוי, בהחלט זה יכול להיות. אז ולכן, טוב מאוד שיהיו ממש עשרה, שיתירו ולא יעשו את הפטנט, אני לא קורא לזה פטנט, אבל את העניין הזה שאותם הם המתירים והם המותרים ביחד, זה אסור לחסוך זמן או למנוע תורח, זה בשאר ימות השנה, זה בשאר בכל ערב שבת וערב שבת. ומה המקור? רבנו חיים פלאצ'י כותב שתיקן אותו הרשש את התקנה הזאת, והרב חידה כתב את זה בספרו מורה באצבע. ולמה? הוא אמר מפני שהרשש ידע שהוא נשמת רבנו הארי עצמו, ורבנו הארי נפטר בה' באב, טרם זמנו, בן 38, בגלל שביום שישי היו כללות שכללו החברים אחד את השני, רבו ביניהם, ובגלל זה נכנס השטן, והשם הצילנו קרה מה שקרה. אז לכן בא הרשש ותיקן, הוא הקים גם את החברה יחד של כל חסידי בית אל, וקרא לזה איזה מילים נפלאות, למרס דם האהבה. כלומר, אנחנו נתחבר להיות דם אחד כולנו. ולמה עשה זאת? כיוון שהוא היה נשמת רבנו הארי, ותלמידיו היו נשמות של תלמידי הארי. אז כך אמר הרב שאול דווק, עליו השלום בזמנו, בשם רבו הרב מרדכי עבדי, זכר צדיק לברכה. אז אם כן, תיקן לנו את זה כדי לסלק, בפרט בערב שבת, כל מיני קטרוגים וכל מיני כללות ועלות וחיובים. אז זה לערב שבת סתם, אז אפשר לעשות את ההתרה הזאת המקוצרת, מה שנקראת. אבל הרי עושים התרה יותר מורחבת, שמודפסת בסוף ספר הסליחות, ועושים אותה בערב ראש השנה. כל מה שראינו החכמים, שראינו שהיו יושבים ועושים, אם זה היה בישיבת תורת יוסף, אם זה בכל בתי הכנסת הוותיקים בירושלים עיר הקודש, מה שראינו בחמישים שנים האחרונות, כולם היו עושים, שמושיבים לכתחילה 10 אנשים, והקהל מתיר, והם מתירים את זה לקהל, ואחרי זה שוב היו מתחלפים. ויש לי פעמים שהיו מקצרים ומושיבים רק 3, אבל שיהיו תלמידי חכמים, החשובים שבקהל, הזקנים שבקהל, אנשים שתפילתם נשמעת, ועליהם נאמר תרם יקראו ואני אענה, עוד הם מדברים ואני אשמע, אלה ראויים לעשות לנו התרה, וזה חשוב מאוד, אבל אם זה 10 אפשר לצרף כל מן דהוא, כי הן אל כביר לא ימאס, אז כדאי מאוד לעודד את זה, לעשות את התרת נדרים. אגב, התרת נדרים אפשר לעשות בלילה, נפקא מינה אלה שעושים סליחות בחצות, ואחרי חצות כולם בורחים כי ממהרים הביתה לישון, אז אפשר להקדים את ההתרה לעשות ב-12:15, אפילו לפני אמירת הסליחות, עד שיגיע הזמן הסליחות. בינתיים יתחלפו שתי משמרות של ההתרה, ויעשו את הקדבי ביישוב דעת, בכוונה, מילה אחרי מילה, והתכוונו לכל דבר שאומרים, כי העיקר זה הכוונה. אז חזקו ואמצו, ושתהיה שנה טובה ומבורכת.
תודה רבה, חזק וברוך, שנה טובה. ואנחנו עם מאזינה מירושלים, שלום לגברת.
שלום.
שלום, שבת שלום.
שלום לכבוד הרב. רציתי לדעת, אני שמעתי שיש לבד מספרדים ואשכנזים, יש גם איטליאנים. רציתי לשמוע מה זה, מה הרב יודע על זה.
לא, שהאמת שעל פי ההלכה יש שני מסלולים, אני קורא לזה. מסלול אחד זה האשכנזים שנוהגים כשיטת הרמה, רבי משה איסרלש. מסלול שני, הספרדים שנוהגים כשיטת מרן הבית יוסף. אם אנחנו נלך להיסטוריה, לפני 1,000 שנים ואולי יותר, אז אנחנו נמצא המון המון שיטות והמון קהילות. הייתה קהילה איטליאנית, נכון, זו קהילה עתיקה מאוד של יהודי רומא, שנהגו מנהגים שלהם, אם זה בענייני ההפטרה, אם זה בנוסחאות של התפילה. הייתה קהילה גם בספרד של טוליטולה. טוליטולה, חכמי טוליטולה, זה למעשה העיר טולדו אשר בספרד. לימים השתנה שמה. חכמי טוליטולה היו עוד בזמן בית שני. היו תקופת הגאונים בבבל, שהנהיגו גם כן מנהגים משלהם, והיה להם מנהגים משלהם. ואם נלך לאורך כל ההיסטוריה, נמצא גם בצרפת, פרובנס, שם גם כן היה להם מנהגים משלהם. אנחנו נמצא כנ"ל בגרמניה, אשכנז הקדומה, שם גם כן היו מנהגים משלהם. אלא שעם הזמן המנהגים השתנו וחוברו עוד ספרים, והרבה קהילות התאחדו, וגם היהודים נודדים אזור לאזור וממדינה למדינה, ונהגו במנהגים אחרים. והיום, ברוך השם, יש לנו שתי שיטות בהלכה שקיבלנו אותם, והגאון יעבץ כותב שלא ניתן לשנות אותם, כך כותב גם הגאון מבינה, חתם סופר, ועוד כתבו שהאשכנזים צריכים ללכת לפי שיטת הרמה, כי זה לא רק שהרמה המציא. הרמה חי לפני 500 שנה בערך, הוא קיבץ ואסף את כל מנהגי אשכנז הקדומים, ופסק איזה מנהג ואיזה הלכה, זה בעיקר לפי שיטת הראש, רבנו תם, מרם רוטנבורג, וכל גדולי רבני אשכנז שהיו לפני 700 ו-800 שנים ועוד. ואילו מרן הבית יוסף הלך יותר, הלך לכיוון הפוסק הראשון, בעל המשקל זה הרמב״ם, ביתו הריף, ואחר כך עוד גדולי, גם הראש הצטרף, אף על פי שהראש הוא אשכנזי, מרן הרבה פעמים פוסק כמוהו, אבל בעיקר את המסורת הספרדית העתיקה של סדר אברהם גאון שחי לפני 1,200 שנה בבבל, והוא סידר את סידור התפילה הראשון, ואיתו מקביל אליו רב סעדיה גאון, גם הוא כתב סידור תפילה. אומנם היום יש לנו הרבה שינויים מהסידורים האלה, אבל זה גם בגלל שהקבלה נכנסה פה והתערבה, ורבנו הארי במקביל באותו דור של של מרן רבי יוסף קארו סידר את סדר התפילה כפי שהוא מופיע בספר שער הכוונות, ואחריו נמשכו כל הקהילות הספרדים. אז זה בעיקר, אבל להיסטוריה ולפולקלור זה מאוד נחמד לחקור מה היה עם האיטליאנים, מה היה עם הספרדים, מה היה עם יהודי מצרים, דילגתי עליהם, הייתה יהדות מאוד מפוארת, בעלת מסורת של 1,000 שנה, ואולי יותר, יש את יהודי תימן ועוד, יהדויות מאוד מאוד מפוארות, עם תוכן מאוד מאוד עשיר. אבל כאן אנחנו בארץ ישראל, וכן בכל העולם כולו, יש רק את שתי השיטות האלה, כפי שהזכרנו, זו השולחן ערוך, ולא לשנות, ולא טוב להיות אגודות אגודות, קראנו את זה בתורה לא מזמן, לא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודות. ויהי רצון שבקרוב נזכה שהמשיח יבוא, ואז תהיה תורה אחת ומשפט אחת ושפה אחת לכולנו. חזקו ואמצו.
תודה רבה לשואלת מירושלים, ואנחנו עם מאזין מירושלים. שלום לך רבי אבנר.
שלום עליך כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
מה שלום כבודך? רציתי לשאול את כבודו שאלה לגבי אדם שקונה דיסק שיש שם או שירים או דברי תורה, ורציתי לדעת האם אני יכול לשכפל את הדיסק הזה לעוד דיסק אחד בשבילי, לא למסחר. ושאלה שנייה לגבי השוספלשטיין, שיש מי שאומר שאפשר, יש שם כל מיני זכויות שאי אפשר לא להעתיק ולא לצלם ולא...
השנייה לא הבנתי שס, מה?
לא לסופרים.
שס, שוט, רק רגע, רבי אבנר, שס, שוטנשטיין, על זכויות יוצרים, אתה מתכוון, אז תחדד את השאלה בבקשה בכל...
הבנתי את השאלה, אוקיי, בואו נשיב על השאלה הזאת.
אני רוצה לשכפל את הדיסק הזה בשבילי, אני יכול לשכפל עוד דיסק?
אני שמעתי אותך.
תודה, תודה.
בשאלה הזאת בהחלט יש חילוקי דעות רבים ופרטים שונים. מי שרוצה להיות נקי לגמרי, לא יעתיק כלום. זאת אומרת, לא להיכנס אפילו לספק, ספק ספקה של חשש גזל או חשש איסור. אבל על פניו, יש צדדים להתיר, בעיקר בדברי תורה. דברי תורה יש הרבה פוסקים שכותבים שאין בהם דין של זכויות, כיוון שגם התורה הזאת שהחכם אמר או שהרב כתב, זה תורה שהוא העתיק אותה מאיזשהו מקום, הוא למד, נכון, הוא יגע. ואותו ספר שהוא הדפיס או חיבר, מגיע לו רק ההוצאות וההשקעה של ההדפסה ושל ההעתקה. אבל שלימוד התורה כולו זה לא שייך לו. יוצא לפי זה שבאמת הרבה פוסקים טוענים שאפשר, אני לא יכול למנוע ממישהו לשמוע תורה. ואפשר לשמוע תורה ואפשר לשכפל דברי תורה, ובפרט שזה לא למטרה מסחרית, ודאי למטרה מסחרית יש כאן חשש השגת גבול, זה גם אסור על פי חוק, אסור על פי הלכה גם, אבל אילו למטרה פרטית ולא למטרה, וגם יש פה עוד עניין בהלכה, שאם הוא לא היה מעתיק, הוא לא היה קונה, נמצא שהוא לא הפסיד את המוכר. אבל אם הוא לא יעתיק, הוא כן יקנה, יש כאן צד של החמרה לא לעשות את זה. עכשיו, אני לא נכנסתי בכוונה לנושא של שירים. שירים זה בהחלט יש בעיה, כי שם זה כרוך בהרבה הוצאות. אני לא בעד שירים, לשמוע שירים, וזה לא פשוט לשמוע אחרי החורבן שירים, אבל בוא נגיד שבימים מותרים, או כאשר יש מצווה, כאשר יש שמחה, ומצווה לשמוע שירים, ומצווה לזמר ולשיר, אז שם, ביות והושקעו המון כספים בסחירת האולפן ותאורה וצלילות קול ומכשירים מאוד רגישים והדפסה מיוחדת והקלטה מיוחדת, אז זה ודאי שאסור לעשות כן. אותו הדבר לפרויקטים השונים, אני לא נכנס כעת לשס זה או שס אחר, יש הרבה פרויקטים היום כמו פרויקט בר אילן ואחרים שיש שם מאגרים של ספרים שהושקעו שם המון משאבים, המון לא יתואר, אם זה בליקוט הספרים, אם זה בהגעתם ועריכתם, אם זה בכל מיני וריאציות שיש בתוך הדיסקים שאתה יכול לעבור מאחד לשני ולעשות כל מיני רזולציות, והמון חומר של ביוגרפיה ועוד 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 ועוד. אז ודאי שאת אלה ודאי זה גזל גמור ללכת ולהעתיק חומר כזה שהושקעו בו, ושזה חומר עצמי יסודי של חברה או אדם או גוף שהוציאו לשוק דיסק מסוים, זה בוודאי אסור לעשות. השם ישמור את עמו ישראל מכל גזל וחשש גזל. תברכו מן השמיים.
שלום לרב, שבת שלום.
שלום, שבת שלום ומבורך לך ולכל התושבים שם.
אמן, תודה רב. רציתי לשאול שתי שאלות קצרות. יש לי, אשתי חלתה, זה צריכה לעשות אנלציה שלוש פעמים ביום.
כן.
שבי בראש השנה, זה ארבע ימים, או בשבת, אפשר לעשות את זה עם שעון שבת, זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, רציתי לשאול, יצאנו לאיזה טיול, והיינו צריכים להתפלל מנחה בדרך, ירדנו מהאוטובוס, עשינו מניין, האם צריך להגיד תחנון במקום הזה שהתפללנו? התפללנו באיזה חצר של איזה מסעדה, זאת אומרת, אין שם לא שום קדושה, שום דבר, האם צריך לעשות תחנון שם? זה שתי השאלות שלי, הרב.
כן, בהחלט תחנון אפשר לעשות וצריך לעשות, וחבל להפסיד את התחנון, כי בזוהר הקדוש ורבנו ארי כותב, שזה מבטל מעל האדם, מעל התפילה, המון המון מקטרגים. עכשיו, בקשר לשאלה לאנהילציה, בהחלט כן, זה הדרך שכולם עושים, השם ישלח רפואה שלמה לכולם, ושלחבר את זה לשעון שבת, וזה עובד מדי פעם או כל חצי שעה, יש כאלה שלא יודעים חס ושלום מתי יכולים לקבל את כיף, אז עושים חצי שעה כן, חצי שעה לא, ואז זה עובד, ובשעה שזה עובד, האדם מתחבר למכשיר, וכך הוא חוסך חילולי שבת וחילולי יום טוב, וגם מקבל את התרופה שהוא צריך לקבל, והרפואה תבוא לו מן השמיים. אז לכן הדרך הטובה ביותר לחבר את זה לשעון שבת. תודה לך.
תודה לך, אם מקצרים.
כבוד המנחה שואלים, מה עם ערב ראש השנה ביום רביעי?
אנחנו, מה שהרב יגיד, אנחנו מוכנים כי מנגנו בשנים עברו.
יש שידור ביום רביעי כרגיל בשעה שתיים.
כן,
יכול להיות שהמשיח כבר יבוא והוא ישדר כבר.
הלוואי, הלוואי, אנחנו מפנים את הכיסא, כבוד הרב. אנחנו בעזרת השם
ביום רביעי ושתיים, כמו כל ערב חג, תודה רבה.
כמו שהרב אמר, ביום רביעי הקרוב, ערב ראש שנה, כמנהגנו בקודש. חזק וברוך לך, כבוד הרב. אנחנו עם שאלה נוספת, כבוד הרב, לגבי הנהגות בסימנים, שהיא גם כן חוזרת על עצמו. אולי הרב ידבר קצת על הסימנים, הקרטה, המשמעות הדברים.
קודם כל יש שאלה לגבי דבש, הרבה שואלים. האשכנזים שיחיו, הם נהגו בתפוח בדבש. יש להם שירים על זה וכל מיני אטרקציות. הספרדים מעולם לא השתמשו בדבש, מהסיבה שהדבש הוא צבעו צבע זהב, וזה דין, ולא רצו להשתמש בדבר שמעורר דין. וגם דבש, רבנו ארי כותב בשער הכוונות, גימטריה שין וב, זה שין וב משופר, שאם היודלת פרקי האצבעות הופך שח דינים. ופר זה גם כן דינים, אכן השופר בא דווקא שהוא, יש בו את שורש הדינים, הוא בא ותוקע, התוקע תוקע בשופר, ועל ידי זה ממתק את הדינים. אז לכן לא היו משתמשים בדבש, אלא היו משתמשים לחילופין בסוכר. את הירקות או את התפוח, או מה שמקובל, היו מבשלים עם מעט סוכר ואוכלים, הן מצד זה שצריך לאכול דבר מתוק בראש השנה, שתהיה לנו שנה מתוקה. לכן יש עדות, תראה, שמיד אחרי הקידוש היו פותחים בסימנים ומתחילים בתפוח בדבש הדבר הראשון, כיוון שהוא מתוק. אבל אנחנו לא צריכים לזה, כיוון שהפוסקים כתבו, מעניין שכאן גם פוסקי אשכנז, גם פוסקי ספרד כתבו שנוהגים להטביל את הפת של המוציא בסוכר. אז אם ככה, אין לנו שום בעיה. מיד אחרי הקידוש של ליל ראש השנה, אנחנו לא עושים הפסקה. מיד מברכים את איש את רעהו בברכת כתיבה וחתימה טובה, מברכים את הילדים, כמו כל ליל שבת, נוטלים ידיים, ובעל הבית פורש את המוציא, ויש לפניו צלחת, יש צלחת של מלח, יש, אבל סוכר, מטבילים את הפת של המוציא בסוכר ומחלקים לכל אחד ואחד, וזה סימן טוב שתהיה שנה טובה ומתוקה. ואחרי זה מתחילים את הסימנים איך שרוצים, אבל כדאי להיזהר לברך בורא פרי העץ, כי הראשון זה התמר, הוא הראשון במעלה. אין על התמר שהחיינו, גם מה שמוכרים בשוק, תמר לח, זה לא לח, זה מוקפה, ולפעמים זה מלפני שנתיים. איזה תמר יש כן שהחיינו? אלה שמגיעים לשוק עם המקלות, אם זה צבע צהוב או כתום, שזה מגיע ישירות מהשטח, ואתה רואה אותו בעץ, בעץ שלו עצמו אורגינל, והוא תמר לא מר, אלא כבר בשל, וראוי לאכילה, על זה אפשר לברך שהחיינו. עליו הכי לא צריך. וגם, יזהר אלה שמברכים שהחיינו על הפירות, שלא יהיו הפירות הללו מונחות על השולחן בשעת הקידוש, כיוון שאם בשעת הקידוש ברך שהחיינו, אז פתר את כל הפירות שנמצאות לפניו. אז או שיחסה אותם במפה, או שלא יניח אותם על השולחן, יביא אותם אחר כך. אז זה הסדר, לא להפסיק בין המוציא לקידוש בסימנים, אלא אחרי המוציא, שתדל לאכול אפילו כזית להם בכתחילה, ואחרי זה יביא את הסימנים, ויברך בורא פרי האדמה על איזה פרי חי שברכתו האדמה, ויפתור את הקרעה ואת הסלקה ואת היתר, כי כולם מביאים אותם בדרך כלל מבושלים. ויש בזה ספק אם תפשין מברכים עליו האדמה בתוך הסעודה, כיוון שברכת המוציא פותרת את כולם. אלא מה? אם יש שם סוג של ירק שהוא לא אכל ממנו השנה, כמו לוביה, לוביה חדשה שהגיעה לשוק, זאת ברכתה שהחיינו. אז מברך עליו שהחיינו. וכן אם הוא מביא חבושים, שחבושים מברכים עליהם שהחיינו, אז יכול לברך שהחיינו, אבל לא יביא אותם בבת אחת, שאם היה כמה מינים של שהחיינו על השולחן, וברך ברכת שהחיינו, אז ברכת השהחיינו פתרה את כולם. לכן יביא אותם, יעשה בחוכמה, יביא אחד אחרי השני, ולא נקרא מרבה בברכות, כיוון שזה יום טוב, ואנחנו רוצים להשלים מהברכות. אז זה הסדר, וכל קהילה, לפי מנהגה, כל אחד יש את המנהג שלו, איזה סוגים מברכים עליהם, על מה אומרים, יהי רצון, זה לא משנה. יש כמה טעמים. ראשי כתב שהסיבה שאנחנו מביאים מיני ירקות כאלה, כיוון שהם ממהרים לגדל, כיוון שיש להם זריזות, כמו המלפון, הקרע, הלוביה ועוד, אלה גדלים מהר. במשך שבועיים אתה כבר לא תכיר את הגודל שהוא היה למה שהוא נהיה. זה סימן טוב שהשנה תהיה מאוד מוצלחת, זריזה וקלה. יש כל מיני, ויש גם בגלל השמות של המינים. רימון, שנהיה מלאים מצוות כרימון, קראה, אז יש לו גם תקרא וגם יקראו, בעין ובאלף. אז וכן על זה הדרך. והכל תלוי בעניין של האדם. יש נוהגים לעשות את זה גם ביום, גם בלילה, אבל עיקר המנהג לעשות בשתי הלילות בלי שינוי. גם בלילה הראשונה וגם בלילה השנייה. והקדוש ברוך הוא יקבל את זה ברצון, וכל הסיבה זה הגאונים תקנו. דברי הגמרא, אמר אביי בהוריות וגם בקריטות יש את זה, שאדם יהיה רגיל למחזה או רגיל למחל או לראות או לאכול, ובזה יוצא את החובה. לגבי ראש, ראש כבש, אם הוא לא מצא מהדרין של בדץ, כי אחרת אי אפשר להשתמש בראש, אז ייקח אפילו ראש דג ויאמר עליו שנהיה לראש שלו לזנב. והקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות.
חזק וברוך, אמן ואמן, תודה לרב. ואנחנו עם שאלת מאזין מהדרום, שלום לך.
שבת שלום הרב.
שבת שלום ומבורך.
רציתי לשאול אם הרב יכול לתת לנו קצת רקע לגבי התנהלות הכשרות של הרב היום, ומה ההשגחות שהרב ממליץ לנו.
לגבי הכשרות שלנו, שאני מופקד עליהם, אתה שואל?
כן.
ברוך השם שיש לנו כשרות, אם זה של לאחרונה נכנס לשוק, ברוך השם, בצורה רחבה יותר, בלדי, אבל לא כל בלדי, אלא בלדי שאתה רואה שם עליו את החותמת של הבדץ, של בני ציון, וכן גם כן יש את מזרחי. של הכשרות, אם זה עופות, אם זה שאר מוצרי בשר ושאר המוצרים של העופות. ברוך השם יש לנו צוותות נפלאים, אנשים רמי דרג, ותיקים, כל אחד למעלה מ-20 שנה נמצא בתוך המפעלים האלה, בתוך העבודות האלה, אנשים שבעלי ידע וותק ובעיקר ידע הלכתי, ומחמירים בקלה כבחמורה, וגם שיהיו מחירים שווים לכל נפש. אנחנו משתדלים לא לנפח את המנגנונים כדי שלא להכביד על הציבור, כי בסוף הציבור משלם את ההוצאות, וגם הבד"ץ, ברוך השם, בהתאם גם לא גובה כמעט סכומים, אלא רק סכום סמלי עבור השירות שאנחנו נותנים, ואני עובד בהתנדבות מלאה, זה כבר 10 שנים בנושא הזה, והקדוש ברוך הוא יעזור שנמשיך ונתפתח ונעשה עוד דברים טובים ומיילים. רצינו לעשות משהו בקשר לשמיטה, אבל היו הרבה דברים לא טובים, לא כאן המקום לדבר עליהם, ולא בערב ראש השנה, אבל הקדוש ברוך הוא יעזור שלאט לאט העניינים יסתדרו, והציבור גם יקבל את השירות הטוב ביותר, היעיל ביותר, במחיר הכי טוב והכי מתאים.
כן, כבוד הרב, אנחנו סופרים את השניות, רשות הרב, אולי דברי סיכום, אנחנו
דברי
פעם...
דברי סיכום, שבת אחרונה של השנה, וכבר כתב הגאון חידה ש... הגאון חידה כותב שהשמירת השבת הזאת מחפרת על כל שבתות השנה. אז השבת משתדל יותר ויותר להתעסק בדברי תורה ופחות בענייני אוכל ובענייני שיחות שונות ומשונות בחדשות, אפילו שיש הרבה חדשות משמחות, אבל להשתדל יותר ללמוד ולהכין את עצמנו לקראת ראש השנה. ושוב אני רוצה להזכיר שמאוד כדאי ללמוד, לעיין בספרים של הסליחות, תרחם ציון והספר שופר בציון על ראש השנה, לדעת וקדוש בציון על יום הכיפורים, ועכשיו יש סוכת ציון על חג הסוכות הקרב ובא, המון דברים מעניינים יש שם שאספנו מגדולי ישראל מכל הדורות. אז מי שרוצה ירשום את מספר הטלפון 0522751941. אני חוזר 0522751941 במחיר הקרן. חזקו ואמצו, תודה רבה, שבת שלום, במועדים לשמחה, ותזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, נשתמע בעזרת השם ביום רביעי בשתיים בצהריים כאן.
חזק וברוך.
תודה לכם ותודה לצוות, כאן ההזדמנות לברך את כל הצוות ואת כל המאזינים ואת כל עם ישראל. בברכת שנה טובה ומבורכת.
שנה טובה, חזק וברוך לרב הגאון. תודה לכם.